רוצה היום לראות את המקרה הזה, ורק נזכיר מה שראינו פה. שיש אספקלריה מהירה ויש אספקלריה שאינה מהירה. מעיניי אפשר לומר שזה שלוש תורות שמתייחסות לנושא הזה. אז תורה ה', לא ד', ה', כן, זה ההבדל בין מי שעובד שלא לשמה, שמבחינתו המטרה נמצאת מחוץ למצווה. כלומר, יש מטרה זה קרבת השם, אור השם, כשעובד שלא לשמה, או השכר, כן, דבר שהוא נחפש בעיניו כטוב, כשעובד שלא לשמה, אז השכר רחוק. כי הוא לא נמצא פה במצווה, הוא נמצא אי שם. לכן זה המקביל לנבואה של כה, אמר השם. כה זה כאילו להצביע על דבר מרחוק. אבל משה רבנו התנבא בזה הדבר. זה הדבר להגיד שזה פה נמצא. אז מי שעובד לשמה, אז הוא מוצא את הטעם של המצווה במצווה עצמה. הוא לא צריך לחפש מטרות חיצוניות, אלא הוא מוצא את הטעם של המצווה בתוך המצווה עצמה. אז העולם הבא שלו הוא לא רחוק, אולי אפשר להתבטא בביטוי עולם הבא, שמי שעובד שלא לשמה, אז העולם הבא והמצווה הם רחוקים. העולם הבא שזה השכר רחוק מהמצווה. אז מי שעובד לשמה, אז הוא מוצא את השכר, את העולם הבא, בתוך המצווה. אז אצלו, אצל הראשון זה כה, רחוק. אצל השני זה מבחינת זה הדבר. שזה כבר נמצא פה. ולא, זה מחדד. גם רבי נחמן, במובן הזה אפשר לחבר אותו למה שאומר העגל טל, שלימוד לשמה זה לא עמדה סקפנית כזאת, שכאילו אדם אומר, אין לי שום רצון לשמוח, ליהנות וזה, אלא רק לשם שמיים. טוב, אני לא אומר, מה שתיארתי עכשיו זה לא דווקא שלילי, כן, מסירות כזאת, אבל אני מתכוון לומר, אבל זה יכול להישמע לימוד לשמה, או מצוות לשמה, שכאילו אדם עושה את זה לגמרי מתוך סוג של קבלת עול. כלומר, הוא לא מקווה מזה לכלום, הוא רק פה מבואר שלימוד לשמה זה מי שבעצם חפץ במצוותיו, ומצוותיו חפץ מאוד. כלומר, הוא לא צריך שיסבירו לו ששווה לקיים מצוות בשביל מסיבה אחרת. המצווה עצמה משמחת אותו. זה דבר, לימוד תורה. מי שלומד תורה לשמה, הוא לא צריך שיתנו לו איזו הצדקה למה ללמוד תורה. התורה עצמה משמחת אותו, לימוד תורה משמח. זה לא חייב להיות אדם לא שמח. אחד לומד כדי שיהיה לו טוב. שני מוותר על הטוב שלו ולומד רק לשם איזה אמת נשגבה. לא. ההפך, השני, מה שכתוב פה, הוא פוגש את הטוב שלו הרבה יותר קרוב. כן. והוא לא פוגש אותו כמובן בגלל שהוא קצר רוח, הוא רוצה כבר להשיג את הדברים מהר. ההפך, יש לו מבט מאוד עמוק, מאוד פנימי, אז הוא לא מחפש את המטרה מחוץ לדברים, אלא מוצא את המטרה בתוך הדברים עצמם. בתוך התורה, בתוך המצוות. זה הבחינה של זה הדבר אשר ציווה השם. כמו הביטוי שלו, בסוף הפסקה שמתחילה באות ב', כי הוא נהנה מהמצווה עצמה. אני מתרצו את הציטוט רב נחמן. מי שלומד לשמה, זה די בהתחלה, כן? מי שלומד לשמה, זה לא שהוא לא נהנה. הוא נהנה מהמצווה עצמה. אני אשתמש בביטוי שלו. טוב. עכשיו תראו פה. שמעתי בשמו, זיכרונו לברכה, שאמר שיש חילוק בין החידושי תורה שמגלים הצדיקים, כן שאמרו אבותינו זיכרונו לברכה, שיש חילוק בין אבי באספקלריה שאינה מהירה, ונבואת משה רבינו עליו השלום, שהיה באספקלריה מהירה. ועל כן שאר הנביאים נתנבאו בכה אמר השם, שהוא בחינת אספקלריה שאינה מהירה, אבל משה אמר זה הדבר, שהוא דבר ברור. מבחינת אספקלר המהירה, כמובן בפירוש רש"י, פרשת מטות. ואמר רות זיכרונו לברכה, שכמו כן יש בחינת חילוק הזה בין החידושי תורה של הצדיקים. כי יש צדיקים שאומרים חידושי תורה אמיתיים, ומכניסים אותם באיזה פסוק או מאמר רבותינו זיכרונו לברכה, אבל אין מכוונים ונכנסים היטב, או אין מכוונים נכנסים היטב בתוך דברי המקרא וכו'. רק באיזה רמז וסמיכות באלמה. וזה בחינת נביא באספקלה השינה מהירה. שאינו מתנבא רק בבחינת כה אמר השם. אבל יש צדיקים נוראים שהם מבחינת משה. שחידושי תורתם הם ברורים וזקים כשמש. ומבוארים ומפורשים היטב בפסוק. ומאמר רבותינו זוכרי לברכה שמכניסים אותם בהם. וזה בחינת אספקלה המהירה. בחינת זה הדבר. כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב במקרא, מבוארים ומפורשים היטב במקרא וכו', שהם מפורשים או שהם מפרשים כפי דרכם, שזהו בחינת זה הדבר. אז יש צדיקים במדרגה מסוימת, שהחידושי תורה שלהם לא כך מתיישבים בפסוק. זה אספקלה השינה מהירה. יש צדיקים נוראים, שחידושי תורה שלהם ממש מתיישבים בפסוק. עכשיו רבי נחמן שאומר את זה, אני סתם לא רצה לומר שדברי תורה שלו, הם לא אספקלה המהירה. אנחנו יודעים שהרבה פעמים הדרשות שלו הן כאילו, נכון, מאוד רחוקות מהפשט. אז צריך להבין מה הפשט. חשבתי שאפשר לומר יש שני דרכי שיפוט. יש שיפוט נקרא לזה מדעי, נקרא לזה, נקרא לכנות כך, ויש שיפוט אסתטי. אז שיפוט מדעי, אז יכול להיות שינה חינמי, ככל שזה יותר מתיישב בפשט, הנגלה, אז יותר אספקלה המהירה, וככל שלא, זה אספקלה השני המהירה, לפי השיפוט הזה. אבל אם נדבר על שיפוט אסתטי, אגב, גם בדברי חכמים, במיוחד בדרשנים, אומרים, עכשיו יתיישר המקרא כמין חומר. בביטוי כזה שאומרים אותו במיוחד דווקא על דרשות. אז לא תמיד הכוונה היא שעכשיו הפסוק יקבל פשט, שתגיד שהפשט הזה הוא ואין בלתו. אלא, זה יצא עכשיו מאוד יפה, זה יתלבש מאותו בפסוק. כמו אגב, למשל הפירושים שרב נחמן נתן פה על כה אמר השם, לעומת זה הדבר, מה שאמר בתורה ה'. כה, נוחי יקרא, כה יזרח, כאילו דברים רחוקים. וזה הדבר, זה קרוב. אז אפשר הרי גם בפירושים אחרים, אבל איכשהו מתאים את זה, מתאים גם בתף א' וגם בתת עין, כן? איכשהו מתאים את הדברים פה, אז מתיישב מאוד יפה ההבדל בין זה הדבר לבין כה. וגם פה, אספקלה המהירה, אם אתה לוקח לא את הפירוש ה... וגם אספקלה המהירה. אגב, אתם יודעים, אני חושב שיש שני פירושים. כאילו שאספקלה זה חלון. אספקלה השינה המהירה, מבחינה החלונות פה, יכול להיות שיש עליהם קצת אבק. זה אספקלה השינה המהירה, ואז אתה רואה קצת יותר מה שמחזירים את מה שיש בחדר, פחות רואים מה שיש מעבר, יחסית. כשהוא נקי לגמרי, זה אספקלה המהירה. פירוש אחד. שפעמים אומרים, זה מראה. וגם באותה רוח, כאילו, עד כמה היא באמת מראה טוב את מה שהיא אמורה לשקף. אז אם תגיד אספקלה המהירה במובן ה... תתעלם כאילו מהצליל של המילים. אלא רק תיקח את התוכן המדויק. אז אם זה חלון או זכוכית, שדרכה רואים טוב. הנבואה אספקלה המהירה זה שרואים טוב ובהירות בשום מחיצות. השאלה מהירה זה רואים לא טוב. אני תשמע את זה גם מנגינה עם הד נוסף, אספקלריה מהירה, כן. אור, כן, כמו שזה עושה גם בנפש. יש לזה חן. אספקלריה השאלה מהירה זה לא מהיר כזה, לא... אז זה יכול להיות שייך גם להקשר הזה שלו, מה שקראתי שיפוט אסתטי, שכאילו דברים יוצאים מאוד יפים. תראו שלפחות גם תלוי בעיני המתבונן, לפחות בחלק מהמקרים. מה שרב נחמן אומר, זה יכול להיות שזה אדרבה, מלא חן, זה מתיישב מאוד. ובאמת, אגב, אחד העצות, דיברו איתי, ככה, איך ללמוד או מה ללמוד, אבל איך ללמוד אמונה. אז אחד המחשבות ש... ש... שאמרתי שאני רוצה לומר זה שכל מפרש, נגיד מהר"ל, רב נחמן, הרב, הרבה פעמים הזכירו פסוקים או חז"ל. אז לשים לב מה הוא עשה עם המאמר הזה. כלומר, לפעמים אנחנו בעיקר שמים לב לתוכן. המאמר הוא היה רק סיוע, אז משאירים אותו. אבל אם אתה אומר, רגע, איך הוא קרא את המאמר הזה? ועוד יותר אם אתה מתבונן, איך המאמר הזה ניתן להיקרא בפשט, או אפילו בדרש רגיל, ואיך הוא קרא אותו. אז זה מאוד מאוד מבהיר, כאילו, מה השתנה. כאילו, יש פסוק, אתה היית רגיל לחשוב שהפסוק הזה אומר משהו אחר, אותו הפסוק מאיר עוד משהו, הפסוק נותן עוד איזה משמעות. אז הרבה פעמים נשים לב גם לחלק הזה, נגיד המהר"ל, הזכיר חז"ל, יש לקרוא את המדרש טעם, יש לקרוא אותו עכשיו איך שהמהר"ל קרא אותו. וגם אם אתה תרגיל את זה כמה פעמים בתשומת לב הזאת, יכול להיות שאחר כך תוכל לקחת מדרש חדש, שלא ראית מה רב נחמן אומר עליו, תגיד לבד, מה רב נחמן היה יכול להגיד עליו, אם קצת הפנמת את הדרך, את ההתבוננות. אולי אפשר לעשות טסט אחד לשני, לקחת את המאמר שכתוב בליקוטי מוהר"ן, אבל שאתה עוד לא זוכר מה הוא אמר עליו, ולאור מה שהתרגלת, מה הוא יכול להגיד עליו. נכון, שתמיד יהיה קל לנחש, אבל זה באמת גם סוג של התבוננות. התבוננות שהיא בעצמה, יש בה עושר כזה, והיא מתבטאת בכמה דרכים. אבל היא בהחלט... זה בעצם קצת מה שרב נחמן בשיחה הזאת אומר. תשימו לב איך מה שהוא אמר מתיישב הפשט. אל תחשב אותו, הוא אמר איזה פסוק בשביל על הדרך כזה, להזכיר, להדפיס את זה על משהו. אז זה ה... ואז נגיד אולי נגיד להגדרה שלישית, אם אמרנו שיפוט מדעי, שיפוט אסתטי, אולי דבר שלישי שהוא הכי משמעותי, זה אם כבר אני יכול לקרוא את המאמר עם הפירוש הזה. רק לא אגיד, יש את המאמר, יש מין... צורה כזאת של הסברה. אני כבר קורא את זה במילים, קורא את המילים של המאמר, וכבר במילים אני שומע באופן מובנה, בתוכם, את מה שהוא פרש. זה הספקלה המהירה. כלומר, יכול להיות שלפי זה, הספקלה המהירה זה לא רק שאלה שיפוטית חיצונית. כלומר, יש נגיד איזה פירוש, אני עכשיו עומד ודן ומתיישב, מתיישב יותר, ואז משהו מתיישב פחות, פחות הספקלה, זה יותר מתיישב, יותר הספקלה המהירה. אלא זה גם תהליך בתוך הלימוד שלי. שבהתחלה הרעיון בתוך המאמר הם שני דברים. אחר כך אני יותר נכנס לזה, אז המאמר והרעיון יותר מתחברים, יותר מתאחדים. ככל שהם יותר מתאחדים, באמת משהו באמת התהפך אצלי גם במבט, בהתבוננות. אז אני בעצמי, לא רק הרעיון או התוכן, אני בעצמי עכשיו אולי נמצא קצת יותר במקום של הספקלה המהירה. וזה מאוד מתחבר למאמר הבא, שהוא גם מאמר מיוחד ונפלא. גם כמו שיחה, למרות שאני נמצא בתוך הליקוטים. אחד מאנש סיפר לי שהיה מדבר עם רבנו ז"ל בעבודת השם כדרכו. מבין רבנו ז"ל שהוא עושה קצת לכוון כוונות בתפילתו. והקפיד עליו רבנו ז"ל מאוד. ואמר לו שלא יעסוק עוד בזה, ולא יתפלל עם כוונות, רק יכוון פירוש המילות כפשוטו. אף על פי שזה האיש למד כתבי אריזל, על פי פקודתו, אף על פי כן הוא רצה שיתפלל עם כוונות כלל. כלומר, רב נחמן נתן לו הדרכה ללמוד כוונות הארי, והוא רצה לעשות גדול תלמוד שבידי מעשה, שלהתפלל מתוך הכוונות. זה לקרוא את הברכה, ולהגיד את שם השם, ולחשוב את הכוונות שעברו באותו שם. רב נחמן אמר, לא, לא בסדר. ואמר לו רבנו ז"ל, שמי שאינו ראוי לזה, כשמתפלל עם כוונות הוא כמו כישוף. כי בכישוף נאמר לו, תלמד לעשות, ודרשו רבותינו ז"ל, לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. כך הוא בעניין הכוונות, להבדיל. שאין צריכים ללמוד אותם, כי אם להבין ולהורות. אבל לא לעשות עמהם. לא לכוונם בתפילה, מי שאינו ראוי לזה. כן, יש פה השוואה חריפה אולי, משווה לכישוף. כאילו אומר, לפחות אחד החסרונות בקישוף לפי זה יוצא. הכתוב, אתה למד להבין ולהורות. הכישוף יודע להבין איזה כוחות, ננסה להתיימר, נגיד, להבין איזה כוחות יש בעולם, איך אפשר להשתמש בהם. אז משמע, אם הייתי מדייק פה, זה שהתיאוריה של הכישוף, חוד שני, יש בה הרבה אמת. לא, לא עכשיו יודע להגיד בפרטים, כן, אבל התיאוריה של הכישוף, חוד שמת מתארת את המבנה הרוחני של העולם. שהכוח הזה קשור לכוח הזה, והכוח הזה משפיע על הכוח הזה, כולי. אז האמת מותר ללמוד את זה. רק זה באיזשהו מקום, אם אדם רואה את התמונה בשלמותה, זה יכול להיות אפילו חלק מהמבט השלם של לראות את העולם, את העולם של הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאדם עושה, מנסה עם הכישוף לעשות, אז הוא כאילו לוקח את ה... יכולות האלה, לוקח את הכוחות האלה, את הידיעות האלה שהוא יודע, ובעצם מפריד אותם, כן, מהמערכת האחדותית השלמה של הדברים. וזה החטא. בעצם, כמו שהרמב"ם כבר אמר, שגם העוזים בכוכבים הם מכוונים משהו, יש איזה אמת חלקית בדברים שלהם, לכן אפילו לפעמים קולעים. הבעיה שזה נפרד מה... מהכללות. מה? כי ברגע שעושים את זה, כל המערכת היא בעצם ביטוי, התגלות, של מה שהשם ברא ויצר בעולם. עכשיו, לחבר את זה לשורש, זה לחבר את זה לרצון השם. רצון השם, כמו שמתגלה לנו בתורה. כלומר, יש אולי דרך להשפיע על המערכת, אפשר להגיד שגם אולי שהמקובלים יגידו, שמשות שהמצוות, הם פועלים פעולות בעולמות. יש בסיפורי חסידים, שזה מחשף, אמר לאיזה יהודי, שניסה אותו באיזה ניסיון, כשהוא עמד בניסיון, אמר לו, שמע, אני רואה שהתפילין שאתם לובשים כל בוקר, מה שאתם שמים על הראש ועל היד, זה מבטל הרבה מאוד את הדברים שאנחנו עושים. אז יכול להיות שהמצוות פועלות לא פחות ממה שפועלים דברים כאלה. אז מה ההבדל? להבדיל. זה שהמצוות זה מתוך קשר לרצון השם, לייחוד השם. ויותר עמוק, שבאמת גם המצוות זה לא עמדה שאני מכיר את הכוחות ואני משתמש בהם לצורכי. המטרה שלי זה לעבוד את השם. כן. זה לא רק, כאילו יש שני הבדלים, הבדל כמותי כביכול, שיש את ה... הפעלה של הכוחות לפי מה שהשם ציווה, ויש להפעיל אותם בלי מה שהשם ציווה. טוב, זה כמו שכתוב, זה לא כמו שכתוב. אבל זה לא רק ההבדל הזה החיצוני, זה הבדל מהותי. שהעבדה של הפעלה של הכוחות לפי השם ציווה, זה אומר שכל המפגש שלי עם הכוחות, זה בשביל... לא כדי שמשרתו אותי, אלא כדי לפגוש את הריבונו של עולם. לרומם את העולם, תקן את העולם. אבל לא שאני במרכז, האדם במרכז, הוא... משתמש ביכולות שלו כדי לזה. מה שאמרו, שזה ההבדל בין בלעם למשה, כן? בלעם הוא היה נביא גדול, וכנראה ידע אידיעות, יודע דעת עליון, ידע איך העולם נראה, בהקשרים הרוחניים. אבל אצלו הכל היה באמת בהפרדה מהשורש, בהפרדה מהמקור. הכל היה בעצם משרת את הגאווה שלו. אז יוצא מה שרב נחמן אומר פה, שגם הכוונות, זה כמו כישוף. כי הכוונות זה באמת לדעת את הייחודים העליונים, איך הדברים קשורים, איך הדברים מתחברים. ומי שלומד את זה מצוין. להבדיל, כן, בכל אופן. מה שהשוויתי מקודם, כישוף מן הסתם גם בצורה שאומרים את זה, זה כבר ככה עם הרבה מאוד ערבוביה של דברים. מי שלומד את זה, זה לימוד תורה. פה, הכוונות. זאת אומרת, ברגע שהוא משתמש בזה, אז זה כבר... הפך את זה למשהו מכני. הפך את זה למשהו מכני, יש פה סוג של הפרדה. מעין, כן, זה לא באותה חריפות. אבל זה מעין אותה הפרדה שיש בה כישוף. שאתה, במקום לחבר את כל המערכת לרצון השם שמחיה אותה ומפעיל אותה, אתה הופך אותה למין מערכת חוקית, שמי שדע את החוק ידע איך להשתמש בה. גם כוונות, אתה יודע, נכון, ידע איך להפעיל את המערכת. זה הסכנה שבזה. לכן אמת, דיברו הרבה שלא להיות, לעשות קבלה מעשית. נכון שפה נדבר סך הכל כוונות, יותר קל. ברור. ברור שהם מקובלים שזה כן היה דרך שלהם, רבי נחמן כאילו בדרך אחרת לפי זה. כן, אתה אומר, אפשר לחלק. שהם דיברו על מי שראו. נכון. אבל קצת נראה שהוא הסביר מה זה ראוי, נראה שעדיין שיש פה קצת דרך, אני חושב, דרך שונה. אז מה באמת הדרך הנכונה? זה מה שהוא ממשיך ואומר. ואמר, כי עיקר התפילה היא דבקות להשם יתברך. והטוב יותר להתפלל בלשון לעז שמדברים בו. מופיע גם בהלכה ש... הרי מעיקר הדין נפילה בכל לשון. זה בשם ספר חסידים. שאם אדם מתפלל בכוונה יותר טוב בלשון לעז, אז זה עדיף. זה מקור למה שהוא אומר. אבל בכן, לא לחינם לא נוהגים ככה. אבל אומר כאילו, היה צד, היה טוב להתפעל בלשון לעז, כי כשמתפעלים בלשון שהם מדברים בו, אז היה לב סמוך ודבוק כמו בדיבורי התפילה, ויכול לדבר כתמו יותר לשין ברך. שזה, זה המטרה. המטרה היא דבקות. לא המטרה היא יכולת לשנות דברים בעולם. זה התוצאה. זה מה שנלווה לזה. המטרה היא דבקות באשר. אז לכאורה היה עדיף לשון לעז, אך כבר תקנו לנו אנשים נסתכלו על סדר התפילה. חומת שלאף כל אדם יכול לסדר סדר התפילה לעצמו כמובן. כן, הוא חייב להתפלל בלשון הקודש, מסית את רולנו. כן, ממש אולי, מה שכתוב גם כן. אפשר חיים, זה גם מובן בפוסקים. שעם כל זה שאולי הרווח, יש רווח מסוים בזה שאדם אולי יותר יתפעל כשזה יהיה בלשון שהוא רגיל בה, בשפת אם שלו. עדיין אתה לא מרוויח את כל מה שזה הגדולת תמנו וגנזו בתוך המילים של התפילה. אז לכן צריך להתפלל בלשון הקודש. אבל העיקר הוא רק לכוון, פירוש המילות כפשוטו. כשאדם יטעה את הלשון, יפרש כפשוטו, ידע את הפירוש הפשטי שלהם. שזו עיקר התפילה שנתפעלים לפני השם יתברך על כל דבר ודבר. ועל ידי זה מתקרבים ומדבקים בו יתברך. והנה, מי שמדבר בלשון הקודש תמיד, כגון ירושלמי, אין צריך לחשוב בדעתו פירוש המילות. רק שאותו אוזנו, מה שהוא אומר. פה אומר משל, מי שירושלמי, הכוונה ארץ ישראלי, כן? אז אצלו הוא לא צריך לקבל פירוש למילים של התפילה, כי אצלו זה הפשט, זה השפה שלו. מעניין מה הוא התכוון גם כשאומר ירושלמי, התכוון למה שהיה בזמן הקדמונים, או כפשוטו. שגם באותו זמן, בארץ ישראל, בירושלים, דיברו עברית. אז יוצא שאם ככה, זה יוצא שבן יהודה, מה, לא חידש כלום. טוב, ברור שכל מי שמסתכל בארון הספרים, רואה שהעברית הייתה, לפחות בכתיבה, שפה חיה מאוד כל הדורות. בדיבור, פחות. את רבי נתן אומר, דווקא, כשמחפש איזה שוק פחות, ראיתי איזה, אבל מי שיקרא את כל הסיפור, אני זוכר, אני לא נראה לי שהמצאתי. הוא אומר שהוא הגיע, שהוא הולך לארץ ישראל. אז הוא עבר בדרך למצרים. אולי אפילו בטורקיה זה היה. אחד הערים שבעצם יש שם היהודים הספרדים. הוא אומר שלא היה להם שפה משותפת בלשונות המדוברים שלהם. הוא בא עם היידיש והם דוברי ערבית. אז הם דיברו בלשון הקודש. הם הצליחו איכשהו להבין. הוא אומר, אבל אצלהם קוראים לרב חכם, ארון הקודש, איכל, הוא אומר, כמה הבדלים כאלה ששונים. אבל חוץ מזה, יש משותף. אז בכל אופן, מי שזה השפה שלו, אז הוא לא צריך לתרגם, לא צריך לפרש. זה השפה שלו. אז אם הוא מכוון, כאילו הכוונה כבר נמצאת ממילא בתוך הדיבור, רק צריך לתת אותו, לא לחלום, כי הוא לא להיות בחוסר ריכוז. שים לב למה שהוא אומר. אז עם אלה זה נמצא בתוך המילים. וזה מאוד כמובן מתחבר למה שראינו פה, שיש כה אמר השם ויש זה הדבר. שכשהפירוש רחוק מהמילים, אז זה בגדר כה. יש את המילים, ומחוריהם יש איזה משמעות. יש איזה רעיון רחוק. אני צריך כאילו לנסות לגשר אליו, ליצור איזה פירוש, איזשהו תרגום, שעל ידי זה אני מגיע לרעיון. אבל כשאדם מתעלה, כשאדם מתפתח, אז הרעיון נמצא בתוך המילים. אז הרעיון נמצא פה. זה הדבר. זה הדבר שהוציא בהשם. נמצא בתוך הדבר. עכשיו בהחלט נאמר שהבדל בין מי שמכוון כוונות באופן מלאכותי, שגם נגיד עושה את זה לשם שמיים, זה ממש בגדר הסתכלי הראשונה המהירה. מי שמכוון באופן פנימי, זה הספקלר המהיר. אפשר להוכיח את זה או ללמוד את זה מתוך המקור שמוזכר הביטוי הזה. ומה כתוב? כתוב שמשה רבנו אמר כי לא יראני אדם בחי. וישעיהו אומר, נכון? ויראה את השם. ויחזקאל גם כן. נספר מה שהוא רואה, נתאר את כל מעשה מרכבה. אני באמת, אני מחפר פה שני מאמרים ששאלו למה בעצם ישעיהו התיאור יחסית הוא קצר, אצל יחזקאל זה ארוך, אינו דומה בין כך שראה את המלך, בין כפר שראה את המלך. בין כך שראה את המלך, כאילו הוא מכיר, לא מפרט כל כך. בין כפר שראה את המלך, זה בשבילו הכל חידוש, מפרט יותר. מה? יותר?
למה ישעיהו
הוא בן? כן, יותר גבוה, דרגה יותר גבוהה בפשטות. כן. דווקא בגלל שהוא יותר מכיר, אז הוא מתאר פחות. אז זה כמו גם פה, שמי שמבין את השפה, אז הוא לא צריך לפרש אותה בעריכות. המילים עצמם כבר אומרים את הכל. הוא אומר את המראה, אז זה כבר אומר לו, לכל מי שהוא שייך אליו, מה זה? אבל מי שיותר רחוק, אז צריך לפרט יותר כדי שידעו על מה מדברים. ומשה רבינו אומר, כי לא יראני אדם וחי. כי אפשר להגיד זה עוד מדרגה. כמו שאולי עם פער בין יחזקאל ישעיהו, אולי הוא יחסית כמותי, כן, הוא פער בין שניהם משה ואיכותי. שהביטוי נביא זה שמושאל אצלו. אבל אפשר להקביל, כאילו יש מי שמתאר ארוך, יש שמתאר קצר, יש מי שמתאר אי אפשר לתאר, אין איזה מילים, כאילו נראה אני אדם וחי. אפשר להביע את זה במושגים שלנו, וזה יותר מתייחס לאי ידיעה מאשר לידיעה. והגמרא באמת שואלת, כן, איך זה שהוא אומר שהוא רואה ואומר שהוא לא רואה, נוקש שכאן מספקלה המהירה, כאן מספקלה השינה המהירה. דווקא בספקלה השינה המהירה רואים משהו. בספקלה המהירה רואים שלא רואים. רואים את הדברים שבעצם כבר אי אפשר לתת להם ביטול. אי אפשר לייחס אותם לידיעה הרגילה. אז יוצא שככל שמתרחקים, הפירוט, הפירוש, ואולי אפילו התרגום, הוא יותר רחב. ככל שמתקרבים, אז צריך פחות מילים, עד כמעט לחד ומיה תהילה. כן, שאין איזה מילים. אז באמת, מי שרחוק, אז התפילה תתפרש להרבה כוונות, או אפילו להרבה פירושים. אבל מי שהוא קרוב, אז הכל נמצא אצלו בתוך המילים. זה ממש, מה שאמרו כאן באספקלריה, המהירה. וכאילו אפילו גם נחמן יגיד, שואל אותו איזה כוונה? אי אפשר להגדיר בסוף את הכוונה, המדויקת של המילים. עכשיו, צריך כן לומר, גם נחמן לא בא לחלוק, אבל הוא תלמיד של בסופו של דבר, כמו כולנו, על המושג הזה של הכוונות. זה גם על השאלה ששאלת, שהיה יותר גדול. פשטות היא שהיה יותר גדול. מצד שני, יש, ירידי הצורך עלייה. שרה גם בתיאר המעיין, כן? כשהשמש שוקעת, אז רואים גם את הכוכבים, רואים גם את הנרות. אז יש גם איזה מעלה שהאור הגדול מסתתר ורואים את כל ה... הרבה יותר את הפרטים. כמו שרואים שבכל תהליך של לימוד תורה, גם בנגלה וגם בנסתר בעצם, שככל שהדורות מתאחרים, אז הפירוט מתרחב מאוד. צד אחד זה ירידה. כי ודאי שהדורות הקדמונים הצליחו לכלול הרבה מאוד במילים קצרות. מצד שני, יש גם עלייה ביכולת הזאת לפרט ולהרחיב, ולהיכנס ממש לגוונים וגווני גוונים. יש בזה גם, יש בזה גם צד של עלייה. אז כאילו מה... אז יש עניין בכוונות. אבל מה השלמות? שכל הכוונות ייכנסו לפשט, כן? זה המשפט שעכשיו הוא יגיד. מצדיקים האמיתיים, הגדולים במעלה, אצלם כל הכוונות של האריזל הם פירוש המילות. שפירוש המילות שלהם יודעים כל הכוונות. זה מה שאומר. כלומר, הם בקיאים באריזל, אבל הם כל כך נכנסו לשם, וכל כך גם עשו חיבור בין ההשגה שלהם לבין המילים, עד שהכוונות הם פירוש המילות. וכמו שאצל הירושלמי, הפשט של המילים לא צריך פירוש, כך גם אצלם הפשט של המילים לא צריך פירוש, ממילא הכוונות של הערים נמצאות שם. אותו אחד שמשיג את הכוונות? כן, בכמות, אבל לא תתאם את זה באיכות. כלומר, עד כמה הוא הפך את הכוונות לא רק לידיעה חיצונית בשבילו, אלא לידיעה שהיא כבר חלק מההסתכלות שלו, והוא צריך לראות את זה כבר בתוך המילים. באמת יש לדון, אם אנחנו מתכוון, הוא חושב עליהם בתמציתיות, או שהוא אפילו לא חושב במפורש, אלא זה נמצא ממילא. אם ש... נגיד לזה שני הקשרים. אולי בעצם שלושה. כן, אחד, כשלומדים דברים כמו שרב נחמן, לומדים את השפה שלו, לומדים את התורה שלו, אז באמת בהתחלה יש לנו נטייה טבעית שכל מה שאנחנו לומדים לתרגם לשפתנו. נגיד, יש, מתבטחים על זה שנגיד מרכז נקרא את רב נחמן, אז פתאום רב נחמן מדבר על כלל ישראל ועל מהמדינה. כאילו יש, או תלמיד של הכוזרי לומד את הרמב״ם, פתאום גם הרמב״ם ככה נהיה קצת כוזרי. אז בהתחלה, יכול סוג של תרגום. לא, אני אומר, מה שעשיתי עכשיו זה לא תרגום במובן המלאכותי לגמרי, אלא שמת אדם חי באיזשהו עולם, הוא מחבר את הדברים בעולם שלו. יכול להיות שזה גם לא תמיד, אולי זה נכון. אבל בכל אופן, הרבה פעמים יש שלב שאתה עוד מפרש, ואיך אתה מפרש, אתה עושה גישור בין מה שכתוב לבין העולם שלך. האנושי, השכלי, הרוחני-חינוכי, מה שכבר התרגלת. עכשיו, ככל שאתה יותר מתקדם, אתה כבר לא צריך תרגם. אתה יכול לדבר בשפה של המחבר. יכול לדבר בשפתו. גם רואים שבלימוד, למשל, מי שכבר הכנס פנימה, אז הוא כבר יכול לדבר בלשון של המערב הראשונים. יש שלב שזה יכול להיות מלאכותי, יש שלב שזה לא מלאכותי. הוא כבר למד את השפה, הוא נכנס אליה. עוד יש שיעורים של הרב גולדברג. הרב זה מנחמיה גולדברג. נוסעים אליו? יש חבורה שנוסעים? אז הרבה פעמים ששואלים אותו שאלה, הוא אומר, תקשיב בלשון של הגמרא. אל תשאל סתם, זה לא נראה לי, זה לא מסתדר לי. תקשב עליו, יש גמרא, יש זה. כאילו, תיכנס לתוך השפה. אז גם רב נחמן, או גם הרב, לא יכול ללמוד הרב לתרגם את זה. או למושגים האנושיים שלו, או למעל שהוא רגיל בו, או לחסידות שהוא רגיל, מה שהוא רגיל. ושוב, אם מצליח ללמוד את הרב וכבר לחשוב בשפה של הרב, אז זה סימן שהוא עבר שלב. זה שוב המעבר בין הספקלר השינה המהירה, הספקלר המהירה בלימוד. זה הרע אחת, קשר אחד. קשר שני, זה שהרב עצמו, יש דיון וכבר אפילו דנו על זה חוקרים, מה המשמעות של הביטויים שהוא מביא מהקבלה. אז יש, כמובן, באופן טבעי, זה פלוגתה בין כאלה שהם יותר נוטים להשכלה לבין כאלה שיותר נוטים לקבלה. אז מי שנוטה להשכלה אומר, ביטויים ספרותיים, שאולי לפעמים הוא נותן משמעויות חדשות לגמרי לדברים שמוזכרים בקבלה, אבל הוא שרוי בעולם, הוגי דעות, או מודרני, ויש אחד אחר, שהוא באמת הרבה יותר קשור וגם מכיר את הקבלה. הוא אומר, מה, הרב זה ממש צופנת פענח של הקבלה. אני יכול לראות לך, כך הוא אומר, פסקה פסקה, מה הרב כותב, איזה ספירה, איזה מושג, איזה זה, נמצא פה. רבי יוסי אביבי עושה את זה. יש לו, הוא טוען שיש לו על הכל, אבל יש לו כמה דוגמאות מאמרים שהוא כתב. זו הטענה הבסיסית שלו. כאילו הרב עושה פה עבודה, איך אומרים, ממוקדת, וכל פסקה כמעט, הרבה פסקאות משמעותיות לפחות שהוא כתב, היא ממש פרשנות מסוימת, מפורשת, של דברים מסוימים שיש בקבלה. האפשרות השלישית זה יכול להיות קשור למה שאנחנו נאמר כאן. שהרב, המושגים הקבליים, כבר נהפכו אותו לחלק מהשפה הפנימית. זה לא שהוא אמר, עכשיו יש את הארי, ההוא, בפרק ההוא, בפסקה ההוא, אני עכשיו אפרש אותה. אלא הוא, זה כבר נהיה אצלו חלק מהמחשבות, חלק מהמטבעות לשון, חלק מה... כלומר, איזשהו חיבור כזה בין מה שזה, כמו שזה נמצא, לבין כל ההבנה המיוחדת שגם הרב נתן בזה. וכשהוא כותב את זה, אני חושב שהוא לא חשב באותו רגע למה הוא כתב את המילה תפארת. אבל כמו שאני, שאני אכתוב משהו ואכתב, שבץ בפנים את המילה רגל, האם לא חשבתי למה שיבסתי, ברור שהמשמעות של המילה רגל צריכה להשתבט בתוך המשפט, ופעמים כשאתה כותב מהר, אחר כך אתה אומר, כן, אפילו ישים לב למה לא כתבתי, למה כתבתי שם ירח ולא ברך, כי זה יותר איטים. אבל לא הייתי צריך להשקיע בזה הרבה מחשבה, כי המילה מובנת, אני משתמש בה בהקשר המתאים שלה. אבל אם אדם הוא טיפה חושב וכותב באיזשהו מכוונות, כן? אז גם הרב, גם אם הוא כתב את המילה תפארת בזרימה, ידוע שהוא כתב את זה ב... בשטף כזה, אבל ממילא היא, היא עמוס בתוכה כל, ה, כל המשמעויות, שכמובן גם, גם בקבלה כבר אמרו שהיא לפעמים קצת בכיוון הזה, לפעמים חצת שבאתי, לפעמים גבורה שבזה, כן? אבל זה ודאי קשור למושג הזה, שהעץ לא מופנה. ואם זה נכון, אז זה פירוש של הספקלר המהירה, כן? אני חושב, באמת, הראשון הוא הכי... הוא צודק קצת, כי ברור שהרב גם דיבר אל ובתוך העולם האבותי שלהם. אבל זה מאוד מאוד להקטין ולהוציא אותו מזה שהוא באמת היה שרוי לגמרי בתורה ובספרים של פנימיות התורה. השני עושה את זה קצת מלאכותי, כן. עד אחד, אגב, אני גם קצת מודה שיכול להיות שזה יבדל גם בפסקאות. יש פסקאות שיכול להיות שזה ממש כמעט תכסה ספציפית למשהו. יש פסקאות שהרב מדבר על איזשהו רעיון, אבל שהוא ככה... בתוך הזה מכניס את המילים, מאוד מתאים ה... שוב אני אומר, הפרוש השני הוא קצת דומה לזה שעושה כוונות בתפילה, כן? שהוא מפרש, אז כך הוא עושה כוונות ברב. הפרוש השלישי זה אולי מה שרב נחמן פה מתכוון. עכשיו, כיוון שכתוב לו אותי מה לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות, יכול להיות שיש מקום בשלב מסוים לנסות להבין, לא אומר בשלב הראשון של הלימוד, אבל באיזשהו שלב, כן לנסות להבין שזה לא סתם מה שהרב כותב, וזה יושב על מקורות קדומים, ואולי אפילו לפעמים אפשר לראות הגבלות, זה רק כדי חיתים תשתבין שזה, שהוא ודאי ודאי מכוון גם למקומות האלה, ואחר כך עוד שלב להגיד, אבל זה בעצם לא התכוונות טכנית, אלא זה בעצם מין משהו שנכנס, בתוך הנשמה, וכבר נעשה חלק מהמאוצר המילים, מעולם המילים, ויוצא אחר כך באופן של ממילא. אז זה הקשר שני. הקשר שלישי, זה באמת קשור לזמן שאנחנו נמצאים בו, ערב תשעה באב, שיכול להיות שזה גם אחד המעברים מגלות לגאולה. שכל העמדה שלנו מבחינת תודעתית, רוחנית של גלות, זה שאנחנו באספקלריה שאינם עיר. כלומר, שיש את המילים של התורה, או המילים של החז"ל, ואנחנו באמת נמצאים באיזשהו מרחק. אנחנו צריכים תרגום. כתוב לי שתרגום זה... אנחנו גם מדבר על זה. זה שפה של תרדמה. כאילו אין את הדברים בחיוניות המקורית שלהם, הם תרדמים אותם. פה כלומר זה לא רק הפער החיצוני בין אדם שיודע את השפה לאדם שלא יודע. אלא מבחינת המרחק בין העולמות הרוחניים, אנחנו מתרגמים. זה אגב, אני חושב שאחד הטענות הקולעות בהקשר של, שתמיד בסוף השנה יש שני כינוסים גדולים על תנ"ך. יש כינוס של הר עציון, שהם באמת החלוצים בהקשר של ההתמסרות ללימוד הזה, ויש עכשיו כינוס אלטרנטיבי בגבעת שמואל, גם של כמה ימי תנ"ך, ויש שם גם הרבה רבנים והרבה שיעורים. ויש כאילו את הוויכוח באמת איך לפרש את התנ"ך. אני חושב שאחד הטענות שאפשר באמת לטעון נגד הניסיון ללמוד תנ"ך בגובה העיניים בהקשר הזה שאתה מנסה לדון בו לפי מערכת הערכים שאנחנו מכירים היום, שזה בהחלט סוג של תרגום. ותרגום באמת להתרחק מהחיוניות של הדברים. הניסיון להעביר, גם אם הוא קורה אגב באופן ממילא, אני מודה שחלק מהאנשים זה כבר נהיה טבעי כזה, אבל העברה של הדברים מהמקור שלהם אל העולם שלנו, עם ידיעת המרחק, לפחות אנחנו נשארים, לידיעת המרחק, אנחנו גם מחמצים את הידיעה הזאת, ובאמת לחיות בתרדמה, בדורמית, אני חושב שזה הביטוי. עכשיו, איך באמת נדע, הרי זו שאלה אמיתית, איך אפשר לגשר, כי יש פער מובנה. כמובן, אני מסכים עם אנשי הרציון שיגידו וכי לקרוא את התנ"ך נכון, זה הכוונה של לקרוא את ספר ישוע, ואז לקחת לעלות על איזה סוס וללכת להחריט את כל עמי כנען, מעולל ועד יונק וזה. לא, יכול להיות שלא. או אשת יפה תואר, כן? כאילו, לא כמו שהוא, בלי שום הקטנה, בלי שום זה. לא. אבל הגשר הוא... לא, היה פשוט, אני חושב, זו תורה שבעל פה, כן? זה הגשר בין העולם שלנו לעולם של התנ"ך, וגם באמת האמונה, כלומר, יראת כבוד. כלומר, יש איזה... שוב, באמת, לא חושב, הרבה פעמים, אני חושב שההערה היא לא על כל מיני תשומת לב לממד הפשטי, אפילו תשומת לב לצדדים הריאליים שיש בתנ"ך ובפסוקים. זה יכול להיות... שזה מקום, גם אם אפשר להגיד שגם חלק מהמפרשים הראשונים עסקו בזה. אבל בעיקר זה העמדה הנפשית, כן. מה אתה שומע פה? מה אתה שומע פה? אז השאלה אם אתה מתרגם. אם אתה מתרגם או שאתה באמת נכנס פנימה לתוך השפה. נכנס פנימה לתוך ה... בתוך השפה זה בעצם שהמשמעות והמילים נמצאים ביחד. אתה זכית שמשהו בבא הכי קרוב למילים כמו שהם הוא כבר נהיה המשמעות הפשוטה בשבילך. כן? זה באמת, אני חושב אספקט הרמיים. אז הגלות היא הפער הזה, כמו שהפער יותר גדול הוא גלות יותר גדולה. כשמודעים לפער, אז אפשר לקרוא לזה, זה הציפייה לישוע. ציפייה לישוע זה דבר מאוד גדול. אתה נמצא בפער, אבל הוא מודע לזה שיש פער. אז הוא נמצא בציפייה לישוע. הוא לא מודע שיש פער, אז זה בגלות ממש. אבל ככל שבאמת מגשרים על הפער, אז באמת הדברים מהירים באספקלה המהירה. וזה באמת מעבר של תודעה. מתודעה של כוח, של מרחוק. ותודעה של קרוב, כן. מרחוק השם נראה לי, אבל פי שגם זה עניין גדול. מרחוק השם נראה לי, של היכולת להיות עם אורך רוח, לטווח החוק, עד להקרוב השם לכל קוראיו, או מי כהשם אלוקינו, כתוב אלוקים קרובים אליו. כן? ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו וכל קוראינו אליו. כן, זה הראשון. אז זה באמת, אני חושב שזה הפסוקים שקוראים בתשעה באב, חלק מהפרשה שם, בבית חנן, או סמוכים להם בכל אופן. כתוליד בנים, בלי בנים. זה גם פרשת השבוע, כן? גם פרשת מה שקוראים בתשעה באב. יכול להיות שכבר רמז לתיקון. אולי נסיים בדבר יפה שהרב, שמעתי מהרב שרקי פעם, באותה רוח, שאמר, אני חושב שזה כמעט פירוש טוב של הרב סודר, הוא הביא את זה בניסוח שלו, שאמר, בהתחלה הסתרי תורה היו העצים והגבעות והערים של ארץ ישראל. אחר כך נהייתה גלות, אז העצים והערים והגבעות נהפכו לסתרי תורה. ובדור שלנו, בעזרת השם, הסתרי תורה נהפכים בחזרה לעצים. כן, ואתם הרי ישראל, פרחם תיתן, אם פרחם תסעו למי ישראל, תקרבו לבוא. כן, זה ה... יש ביטוי של הרב סודה לזוהר, שאומר, הנשמה הישראלית לא יכולה להתבטא בפועל, נכנסה למערה ונכתבה. זה כמעט אותו רעיון, כן? מה? גדול שימושה. שאלו אותו, מה זה הזוהר? אמר, הנשמה הישראלית לא יכלה להתבטא בפועל, נכנסה למערה ונכתבה. משמע לפני כן הייתה בפועל. נכנסה למערה ונכתבה, זה שוב הצורך כמעט, הצורך לפרש, הצורך לפרט. כשזה בפועל, יש זהות בין החיים, אפילו בין החיים הממשיים בארץ ישראל, לבין האורות, לבין הסתרי תורה. זה גוף הספירלה המהירה, כלומר זה. אז באמת, בעזרת השם. שנזכה שהדברים יאירו ויבהירו ויתבהרו ויתחברו.